1946, שנים לחורבן. חז"ל לימדונו שעם ישראל זה לא עם שבוכה רק זכר לימים עצובים כאלה או אחרים. עם ישראל בוכה רק אם יש לבכי איזה משמעות עכשיו, אם יש לבכי איזה מטרה. בכייה של חינם, בכייה שהייתה אז במדבר, אנחנו צריכים לתקן עליה בכייה אמיתית. זה בכייה שתצא מהלב, גם שהלב אטום. סגור. נפתח ואני אומר שאני כל השיחה הזאת אני בעצם אומר לעצמי, כי ברור שאני לא ראוי לדבר כזו שיחה, בטח לא בפני קהל כזה, בטח לא ביום כזה. מכיוון שנתבקשתי, אז אומר רבי סרוב מסלנדר זרח צדיק קדוש לברכה, שכדאי לאדם למסור שיחה ולו רק עם אדם אחד יתחזק, ולו יהיה אותו אדם זה הדורש, כבר היה כדאי. אז כיוון שקשה מאוד להתעורר, הגאון מווילנה אומר שכאשר נחרב בית המקדש היה כמו יציאת נשמה, כמו אדם שנפטר ויוצא את הנשמה ממנו. אז בהתחלה אבלים, בהתחלה בוכים, אבל עם הזמן זה הולך ומשתכח. הוא אומר, בהתחלה יצא הנשמה, זה החורבן הבית. הגלויות השונות, האיסורים השונים היו כמו רימה למת. והוא אומר, היום הגאון מווילנה נשאר רק תרווד עצמות, נשארה קצת, זכר ל... אז קשה מאוד, קשה מאוד היום להתעורר. אני מדבר כמובן בשם עצמי, סתם יש אנשים שהרבה יותר מתעוררים, הרבה יותר קרובים. רק כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך אני יכול לעורר את עצמי, שכל הצרות לא היו לחינם. שכל האיסורים לא נפלו על לב ערל. אומר המגיד בדובנה, היא ישבה בגויים לא מצא מנוח. משל למה הדבר דומה? אומר המגיד בדובנה, אדם שרופא יבחן אצלו מחלה מסוימת, שאסור לו להירדם, אסור לו להירדם. אז בהתחלה הורידו לו את הכרית, אולי זה יפריע לו להירדם. זה לא עזר, השמיטו לו גם את המזרון, ועדיין חיפש להירדם. אז נתנו לו לשכב על המיטה, אבל גם זה לא עזר, אז נתנו לו להסתובב. רק שלא יירדם, כל האיסורים כדי שלא יירדם. אומר המגיד מדובנה, בורא עולם לא רוצה שנירדם. אז כל הזמן שהוא רואה שאנחנו שוכחים איפה אנחנו נמצאים, שוכחים את המטרה, שוכחים בשביל מה באנו לעולם, בשביל מה באנו לעולם. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, בשביל מה באת לכאן. שלא תבזבז את כל החיים שלך סתם. כל החיים שלך סתם. משל למה הדבר דומה? תאר לך אדם הציל את הבן של המלך, והמלך כל כך שמח, הצלת את הבן שלי, בוא אני אתן לך 3 שעות באוצרות שלי. 3 שעות, כנס לאוצרות. קח כמה שתרצה, כמה שתוכל. אותו אדם שמח, אין דבר יותר גדול מזה, 3 שעות, הוא יספיק המון, המון. אבל באו השרים למלך, אמרו לו, מלך יקר, איך עשית טעות כזאת? הרי האדם הזה יכול לקחת כל כך הרבה. אך מה אתה עושה עכשיו, אתה מלך? אם אמרת, אתה לא יכול לחזור בך. אז מה אתם מציעים, שואל המלך? אמרו לו השרים, בוא נשים לו הסחי דעת. בוא נדאג שבחדר אחד יהיו מסעדות יוקרתיות, כמו שהוא אוהב, הוא יימשך אחרי זה. בחדר אחר נעשה, לא יודע מה, כדורגל, דבר שהוא מאוד אוהב, הוא יימשך אחרי זה. בחדר אחר כל מיני אטרקציות. וכך מחדר לחדר וישכח למה הוא בא. אותו אדם מגיע היום הגדול. היום שיכול לשנות את חייו, היום שיכול בו לקנות את כל מה שהוא רק חלם. הוא נכנס את 3 שעות, אבל פתאום הוא שומע מצד אחד. גול! איזה משחק כדורגל טיפשי! אבל הוא מבזבז את הזמן שלו עליו. והנה הוא עובר חצי שעה, עוברת חצי שעה, 3/4 שעה. ופתאום הוא נזכר, רגע, רגע, בשביל מה באתי לעולם, בשביל מה באתי לעולם, אז הוא ממשיך לרוץ, אבל רגע, הוא מריח איזה ריח של מסעדה, איזה ריח של אוכל אטרקטיבי, הוא מרגע, אני רק יוכל שיהיה לי כוח לאסוף אחרי זה. אז הוא הולך ואוכל ועוד 3/4 שעה, ברח לו, הוא נזכר, רגע, רגע, בשביל מה באתי לפה, הוא ממשיך לרוץ. אבל מחדר לחדר יש אטרקציות שאני לא צריך אפילו לספר. שיצר הרע בנה לו שם במיוחד, והזמן בורח לו בין האצבעות. כשהוא נזכר אולי זה מאוחר מדי, הוא מספיק לחטוף יעלום פה, יעלום שם, ואז הוא יוצא החוצה. בבושת פנים, וכל אחד מאיתנו מבין, הבן אדם הזה טיפש. למה בזבזת את הזמן שנתנו לך על שטויות, למה? אבל תארו לעצמכם, אומרים חז"ל, שאני ניגש לאותו בן אדם, ולפני שהוא נכנס, אני אומר לו, יקירי, תקשיב, אל תשים לב לכל מיני הסחי דעת, אל תשים לב לכל מיני הפרעות. זה הכל מצד שרי המלך, שרוצים למנוע ממך להגיע לאוצר. אל תעצור בשום חדר, רוץ ישר, רוץ לאוצר. ותארו לכם, הוא בכל זאת נכנס, ועוד פעם הוא הולך לשטויות האלה, הוא מבזבז את הזמן שלו. מי טיפש יותר גדול? האם האדם הראשון שלא ידע ונגרר, או האדם שידע ובכל זאת נגרר? כל בר דעת מבין שברור שהאדם השני הוא יותר טיפש, כי אמרו לך מראש, ידעת על זה מראש. מי ולמי אנחנו דומים, האם לראשון או לשני? ברור שלשני. כל אחד מאיתנו צריך להתברר ולהתעמת לו, למה באת לעולם? ואומרים לך מראש, יצרה יסיט אותך. וכמו הלשון של המסילת ישרים, שכל הניסיונות כולם, מלחמה הוא לאדם, עם פנים, עם אחור. סך הכל רוצים להסיט אותך יקירי, ותדע שהשם אוהב אותך. השם אוהב אותך ורוצה שתצליח. לכן אומר הרמב״ם, בהלכות העניות, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור. אומר הרמב״ם, כל צרה שקורית, צריך לזעוק, לזעוק, אבא! אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אומר, אלא אמרו דבר זה ממנהג העולם. תשמע, יש מלחמות, תראה, בכל זאת, אתה לא יכול לסגור 1,800,000 איש באיזה עבר גדה ולסגור אותם שם. ברור שהם התמרדו! זה מנהגו של עולם! אם אדם אומר הרמב״ם, יאמר חס ושלום, ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקראת מקרית. מהרמב״ם הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה, צרות אחרות שכתוב בתורה, והלכתי עמכם בחמת קרי. חס ושלום, אם אדם אומר על כל דבר שקורה, אם זה בפרט, אם זה בכלל, זה מקרה. מקרה, לא יודע מה, שוטר תפס אותו. במקרה הוא החליק, במקרה השכן פגע בו, במקרה יש מלחמה. קורה, מה אתה רוצה, שהחיים ככה יזרמו בקלות? אין כזה דבר, קורה, יש מקרים. אומר הרמב״ם, זו דרך אכזריות, כי אין מקרה בעולם כלל. כל דבר מכוונן מלמעלה, אומר הרמב״ם, זה דרך אכזריות. מה קשור אכזריות? למה אכזריות? תגיד, זה דרך טיפשות. מה זה אכזריות? אלא מי שחושב שאיסורים קורים סתם, הוא מתבלבל, הרי אבא לו, אבא רחמן, אבא הוא אבא רחמן. ואם אדם סובל, הרי זה הייתה בלית ברירה, בלית ברירה שלא היה דרך אחרת. לכן מי שלא חושב ככה, זה דרך אכזריות, משהו הקדוש הוא מתאכזר אליך סתם. חס ושלום, אנחנו לא יכולים להבין את זה. 66 ילדים נרצחו. כל ילד הוא עולם ומלואו. ולא רק לחשוב על המשפחה. זוג הורים שחיכו כל כך הרבה זמן לילד. שלחו אותו לאן ששלחו אותו, ופתאום מגיעים שני אנשים מקצין העיר. מבשרים להם בשורת היום. הבן שלכם לא יחזור עוד יותר לעולם. אי אפשר להבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה הכאב הזה, איך אפשר להמשיך הלאה, איך אפשר לקום בבוקר, איך יש טעם באוכל, איך יש טעם בשתייה, נגמרו החיים. אומרים חז"ל, זה רעיון של תשעה באב. שתשעה באב, הרעיון הוא כאילו מתו מותנתה לפניו. לא אומרים שלום, לא מחפשים, לא יושבים על כיסאות. למה שלא יסך הדעת מאבלות? שלא יסך הדעת מאבלות. יום אחד בשנה בורא עולם אומר לך, שם, תחשוב על מה עשית. אין איסורים בלא אבון. חס ושלום, בגלל חטאינו הרי גלינו מארצנו. אני צריך להגיד לעצמי, אבל לצערי הרב, בגלל המעשים שלי. בגלל המעשים שלי לא נבנה בית המקדש, בגלל המעשים שלי אנשים סובלים. כל אחד צריך להבין את האחריות האישית שלו. כי אומרת הגמרא, אם אדם עושה מצווה אחת, מטה את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. אם אתה עושה מצווה אחת, אולי אתה יכול למנוע פיגוע, אולי אתה יכול למנוע הרג, הרס. ואם הייתי יודע את זה מראש, הרי לא הייתי עוזב את הגמרא. כל מילה שאתה לומד, כל פרק תהילים שאתה קורא, כל ניסיון שאתה עומד בו, מי יודע איזה רע זה עושה בשמיים. אבל חס ושלום, גם ההפך הוא הנכון. כאשר בין תורה קודש קודשים, אבני קודש מסתובבים בחוצות. שמה באנו לעולם? כל אחד צריך לשאול את עצמו ולהבין שאלוקים מעורר אותנו. לוקח לנו פעם את הכרית, פעם את המזרון. זה כדי שנתעורר, כדי שנבין משהו לא בסדר. אז באים חז"ל וככה דוד המלך, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, הרי אדם לא שוכח מיד ימין שלו אף פעם. תנסה רק לשים את יד ימין שלך בגבס, לשבוע. אתה תראה שאתה לא יכול לעשות כמעט כלום. הראש שלך הוא כל הזמן בזה, כל הזמן בזה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אומר בורא עולם, תבינו יקיריי, כל הסבל שאתם רואים זה בגלל שאין לנו בית מקדש. כל הסבל שאתם רואים זה בגלל שאין לנו את בית המקדש, ירושלים, קרבת אלוקים. אין לנו את הקרבת אלוקים שהיה פעם. אומר הגאון מוילנה, אנחנו לא יכולים להשיג מי זה אדם פשוט בבית שני? תשור צדק, מעניינין רע, אנשים בירושלים לא היו חוטאים, למה? כי קורבן של שחרית היה מחפר על כל האבונות של הלילה, וקורבן של בן ארבעים מחפר על כל האבונות של היום. תחשוב איך אתה מרגיש אחרי יום כיפור. הנה הגיע יום כיפור, מוצא יום כיפור, אתה הרי מרגיש קודש, קודשים, זה יום רגיל בבית המקדש. אבל תחשוב איזה הבדל, לפני 1946 שנה. יש ירידת הדורות מזעזעת, תנסה לדמיין ולו לרגע איך הייתה נראית ירושלים בעלייה לרגל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם, כולם עולים לרגל, איש לא יחמוד את ארצך, אף אחד לא יכול לגעת לך בכלום, לא פורצים לך לבית, לא נזק לרכוש, שום דבר, אתה עולה ומתעלה. איזה חיסרון, תחשוב עכשיו, מה יש לך, מי יכול להתעלות היום בקושי? אני אדבר לעצמי, מה אתה מתעלה ממה? כולך אפר ועבר שגוע בתאבות ולכלוך. איפה אנחנו היום? אנחנו לא מבינים בכלל מה היה פעם. אני אוסיף דעת, יוסיף מחאוב. צריך להוסיף דעת להבין באמת מה איבדנו. מה זה המושג הזה של יום כיפור בבית קודש הקודשים, לראות הכהן יוצא, לשון שזה הוריד, זה התכפרו אבונות, איזה שמחה עצומה עליי. מי שלא ראה שמחת בית השבע, לא ראה שמחה מימיו, מושגים שאנחנו לא מכירים. אבל הכל בגלל המעשים שלנו, לא זכינו שוב פעם השנה. אבל לא המעשים שלנו, אלא כל אחד צריך להגיד לעצמו, המעשים שלי, המעשים שלי. אוי, אולי יכול להיות שהיה רגע שזה היה מסוגל, ובדיוק אני ראיתי דבר לא טוב, או עשיתי מעשה לא טוב אותו רגע, זהו, ירד המסך שוב. בורא עולם רוצה שנתבונן, בורא עולם רוצה שנחשוב. יקירי, אל תזלזל בעצמך, אל תוותר לעצמך כל כך מהר. אבל יש לי רק בקשה אחת להגיד לפני שאני ממשיך. אומרת המשנה במסכת אבות, אל תהיי רשע בפני עצמך. חס ושלום ליהודי אסור להרגיש שאני רשע, חס ושלום, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה אז את דיוטה התחתונה הוא ירד, אין יהודי רשע, חס ושלום, לא משנה מה הוא עשה. אז אל תהיי רשע בפני עצמך, אבל תבין, תבין שכל מעשה קטן שאתה עושה יש לו חשיבות. אז מפני שלושה דברים נחרב בית המקדש הראשון, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, מכנה משותף עבירות, תבין שהעבירות גורמות את כל החורבן, עבודה זרה, פירוש של דבר חוסר אמונה, אני לא מאמין, מה קורה לי, איך אני לא יוצא החוצה, מסתכל על השמיים, השמיים הרי זועקים, כבוד כן, הנה אבא, יואו, מי ברא אלה, איך אני לא מתפעל, איך אני לא מתרגש, דע, לפני מי אתה עומד, אתה מגיע לתפילת 18, אסור הרי לעבור מול האדם המתפלל, אומרים חזל למה? שכינה כנגדו, האם אני מרגיש את זה שאני עומד מול בורא עולם? מול בורא עולם, איך המחשבות שלי יכולות לנדוד חס ושלום, איך אני לא מרגיש את הפחד והאימה שחזל תקנו לי הרי להגיד השם, שפתיי תפתח מרוב הרעד, אכיל והרעדה. אז אני רוצה להתחזק באמונה לדעת שהכל מהשם, רק מהשם, הכל זה הבל, אבל אם הרי אין עוד מלבדו. זה לא כיפת ברזל, זה לא שטויות כאלה, בלי לזלזל, אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין, הכל זה אמצעי לבחון אותנו. מי באמת מגן עליך? מי באמת שומר עליך? אם נשים השם, לא ישמור עיר. שם שקד שומר, כל כדור יש כתובת, כל דבר יש לו מטרה, ואני צריך להתחזק, הכל אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, וזה נכון לא רק למלחמות. זה נכון כשהשכן בונה איזה מרפסת ולך לא מתאים. זה נכון כאשר החבר בחדר אומר לך מילה לא נעימה. זה נכון כאשר ההורים יש להם מה להגיד עליך. הכל זה רק בורא עולם, להתחזק באמונה פשוטה. אין עוד מלבדו אחרת, חס ושלום. זה חטא, זה טעות, אני מפספס הכל. שפיכות דמים. השפיכות דמים, לא נראה לי שמישהו פה חשוד על חס ושלוש, שפיכות דמים באמת. אבל חז"ל אומרים, אבל בין פניך ורוב הרבים, אבל בין פניך ורוב הרבים. אבל בין פניך ורוב הרבים, הרי הוא כשופך דמים. תמיד אנחנו לא קולטים את זה, אבל מה זה למשל תמר? תמר, קלתו של יהודה, הוא רואה שהיא פתאום בהיריון. אז מה היא? זינתה חס ושלום, ואז היא מוצאת להורג. עוד מוצאת לשריפה, והיא לא מודה, היא לא אומרת, רבותיי, זה שקר האדם שהולך לצאת, לא רוצה אותו למוות. חס ושלום, אדם שמוצאים אותו למוות, יעשה הכל כדי לחיות. אני הרע למי שאלה שלו. היא סיכנה את החיים, אומר המדרש, כי נוח לו לאדם. שיפול לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, שיושבים כמה חבר'ה בישיבה וצוחקים על מישהו סתם מתוך שימוף, מתוך בדיחה. אני לא יכול להבין את הדברים האלה, אבל אני רק אקרא כדי להתחזק. אני קל להתחזק, אומר החפץ חיים, אחד מגדולי אוהבי ישראל, הרי החפץ חיים אומר ככה, הפוגע בחברו חס ושלום. אין ממתינים לו בשמיים להענישו לעולם הבא, אלא כבר בעולם הזה נענש קשות כדי רשעתו, ומידה שחטא לחברו מודדים לו חס ושלום. אני אומר את זה לעצמי, להיזהר, להיזהר, אנחנו לא קולטים כמה יקר כל בן אדם לבורא יתברך. ואם אתה נוגע בסערת ראשו של יהודי, ולא רק במילה, ולא רק בכוונה, אני לא קולט את זה, אבל יש גמרא שמספרת הרי על, 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 על בועז. בועז, הוא מחזר ככה גמרא בבת מביאה, בועז היו לו 60 ילדים, 30 בנות, 30 בנים, והוא לא הזמין את מנוח. מנוח היה אבא של שמשון, אבל בהתחלה הוא היה עקר. אשתו הייתה עקרה, לא היה להם ילדים, אז בועז לא הזמין אותו לחתונות. אומרים חז"ל, למה הוא לא הזמין אותו לחתונות? כי הוא ידע שאין לו ילדים, וכל אחד שמגיע לחתונה נותן מתנה. אז מה, הוא לא יכול להחזיר לי 60 חתונות, זה היה 120, כי הוא עשה גם שבת חתן, שבת קלה הוא חז"ל. אז 120 משתאות, הוא לא יביא לי מתנה אחת. אז למה שאני אזמין אותו? הרי הוא לא יוכל להחזיר לי, אין לו ילדים. ואומר, אמר שוחס ושלום לחשוב שבועז התכוון שהוא מה, הוא לא יחזיר לי מתנות, אז אלא הכוונה היא שהוא לא רצה לקבל מתנות חינם. הרי אם הוא יבוא לחתונות שלי, הוא יצטרך לתת מתנות חינם, אז לא, הוא לא רצה. הוא לא רצה לצער את מנוח שיצטרך לתת מתנות בחינם, כי לא תהיה הזדמנות לבועז להחזיר לו. ובכל זאת בועז נענש, אני קורא לכם את הגמרא, בועז נענש, אומרת הגמרא, ומה היה דינו? מה קרה עם ילדיו? כולם מתו בחייו. כולם מתו בחייו. למה? כי הוא לא שלח לו הזמנה. מה קורה פה? אין לנו השגה. מה זה נקרא לצייר יהודי? מה זה לצייר יהודי? כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מבינים מה זה יהודי. מה זה שרב רחומי, כולם מכירים את הסיפור עליו. יושב ולומד בקדושה וטהרה וחוזר רק פעם בשנה הביתה, ופעם אחת הוא נמשך בסוגיה ואשתו עומדת בחלון ויורדת לדמעה, אשתו בוכה. אשתו בוכה וקרובה עונתה של האישה כי דמעתה מצויה. אשתו בוכה ובאותו רגע חס ושלום רב רחומי נפטר במקום. אנחנו לא יכולים להבין מה זה לגרום ליהודי להצטער. אני לא יכול להבין את זה, אבל שלפחות נתחזק. כמה אבא ארום רחם עלינו, תבינו שאם חס ושלום קורה משהו, זה בשיא הרחמים, כל כך הרבה. חס ושלום, הקדוש הוא יבוא איתנו במשפט, חס ושלום. לכן המעט שאני יכול לעשות, זה להראות לקדוש ברוך הוא, אכפת לי, אבל אכפת לי. אכפת לי מיום אחד בשנה. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. תדבק לשוני לחיקי, הוא חז"ל, תחשוב שאדם הוא צמא, מה זה תדבק לשוני לחיקי? כמה הוא צמא, הוא חייב לשתות משהו, ככה אדם צריך להיות צמא לירושלים, מה קורה, איפה עם ישראל? איפה הילדים של בורא עולם, אתה יכול להסתובב ברחובות? הם לא יודעים מי מינה ומשמאלה, אתה עושה שאיך מניחים תפילין, מה שכל ילד ב-13 יודע. הילדים של בורא עולם לא יודעים איך מניחים תפילין. הם לא יודעים מי, כלום, הם פשוט תינוקות שנשבו, וזה בארץ ישראל, אז אבא מרחם עלינו. ונותנו עוד ערכה, בוא תתעורר חמוד שלי, אבל תעשה משהו בשבילי, אומר בורא עולם. הנה יבוא משיח, הוא ישאל, מה עשית בשביל הילדים שלי? מה עשית בשביל הילדים שלי? כל אחד מאיתנו צריך לחשוב. אם היינו רואים חס ושלום אדם שותה דם, היינו רצים לעזור, אומר בורא עולם, ואדם שלא יודע קריאת שמע, זה לא אותו דבר. אדם שלא שומר שבת, או טהרת המשפחה, או כשרות, הוא לא אותו דבר. לפחות תתפלל עליו, לפחות תראה שאכפת לך. חס ושלום, אני אומר לעצמי, לפעמים אתה מרגיש, בשביל מה צריך שבוא משיח? ברוך השם, ברוך השם, סך הכל, יש פרנסה קצת, יש בית, מה אתה עכשיו משיח, איזה משיח עכשיו? חס ושלום, אתה רואה, אנחנו כבר לא יודעים אפילו מה חסר. להבדיל כך אומר, רבל אלופיאן, זכר צדיק, קדוש לברכה, יש מחלה שנקראת אנורקסיה. ישנם בנות או בנים שמתוך סיבה כזו אחרת מרעיבים את עצמם ולא אוכלים, הולכים ונמרזים יותר ויותר יותר ויותר, עד שמגיע רגע מסוים שגם שרוצים להכיל אותם הם לא רוצים, הם לא מרגישים בחיסרון, אבל חס ושלום זה יכול להוביל אותם למיטתם. ככה יש ילדים של בורא עולם שמסתובבים ברחוב ולא מבינים שחסר להם. למה צריך ללכת אליהם? גם אני לפעמים אני לא מבין, לא מבין מה זה תפילה, מה זה לימוד תורה, מה זה קדושה. חס ושלום גילוי עריות, חס ושלום לא הולך רחוק, חס ושלום על אדם, יש כל מיני ניסיונות היום דרך כל מיני מכשירים, כל מיני דברים ברחוב מסתובבים, מה זה ראייה אחת לא במקום, חס ושלום. מצד שני, מה זה בחור שמוריד את העיניים שלו פעם אחת, אפילו פעם אחת, מה הוא גורם בשמיים? אז גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה מה שהחריד בית ראשון. ובית שני זה שנאת חינם, שנאת חינם, הוא חזל, מה זה שנאת חינם? כל שנאה היא שנאה של חינם. אם אני לא מאמין שבורא עולם עושה הכל, אז זה שנאת חינם. ולכן אני אומר את זה לעצמי, אומר רב חיים פלאג'י, אני קורא את זה כדי להתחזק. אומר כך, כי אני הגבר, אתה איני, מיום שעמדתי על דעתי כל איש וכל אישה. משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר, שהיו ביניהם מחלוקת, לא יצאו נקיים הבית כיתות ולקו בין בגופן, בין בממונם, חס ושלום, תבינו אם יש מחלוקת. בבית, בעל, אישה, ילדים, שכנים, אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים. חס ושלום, אני קורא ספר חסידים, ספר חסידים עוד כפתט אומר, לעולם לא יעשו הגויים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל רעה ביניהם זה לזה. אין הגויים, לא יעשו הגויים רעה, אין כזה דבר לא חמאס, ולא איראן, ולא חיזבאללה, אין כזה דבר לא יעשו הגויים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל רעה ביניהם זה לזה. זה לזה, אני אומר את זה לעצמי, חס ושלום, וגם כל אחד בטוח. אני אומר את זה לעצמי, שהוא עושה את זה לשם שמיים, לא הרב, אני מחנך אותו. אני מחנך אותו, תאמין לי הרב, זה מצווה לעזור לבן אדם הזה. חס ושם שמיים. הרי חזל אומרים שגם פנינה, פנינה אשתו של אלקנה, יש לו אישה נוספת בשם חנה. וחנה אין לה ילדים, ולפנינה יש ילדים, ואז פנינה אומרת הגמרא, וזה גמרא. לשם שמיים נתכוונה, זאת אומרת, זה לא שהיא אומרת את זה על עצמה, אלא הגמרא אומרת אליה, פנינה, לשם שמיים נתכוונה, היא לשם שמיים נתכוונה, ובכל זאת, היא הייתה מצערת את חנה, על מנת שחנה תתפלל, כי ידע שרק על ידי תפילות, אבל אם את מצערת מישהי אחרת, אפילו שאת בדרגה כזאת, שזה באמת לשם שמיים, אז חזן מגלים לו על אף על ישראל, על כל בן שנולד לחנה, שניים שפנינה נפטרו. שניים שפנינה נפטרו, ובשני ילדים האחרונים, די, לא נשאר לה יותר. היא מגיעה לחנה ומתחננת בפניה, תמחלי לי. אוי, תמחלי לי, וחנה בלב שלם אוכל, ושני הילדים האחרונים נקראים על שם חנה, כאילו כאילו בזכותה איך הם חיים. אין לשם שמיים, חס ושלום. בורא עולם חס הרי אפילו על צומח, מי שפה יודע מה היה עץ הדעת. עץ הדעת, אחד מהדברים הכי מהותיים בתורה, אנחנו לא יודעים איזה עץ היה. יש אומרים כך, יש אומרים כך, אבל אף אחד לא יודע באמת לכאורה מה הוא היה, למה אומר המדרש. כי חס השם, אפילו על צומח, שלא יתבזה, שנעבור עכשיו ליד העץ הזה, תגיד לי, אתה רואה, זה העץ, זה, בבקשה, זה העץ, זה העץ שחטא בחטא, בגלל העץ הדעת, זה עץ הדעת. אני אומר את זה לעצמי, תחשוב בחור, שלא יתקבל לישיבה, או שהוא רצה להתקבל בחדרם, אם לא יתייחס אליו יפה ומצביעים, הנה זה הבחור, בחור שקצת קשה לו, בחורה שקצת, קצת קשה לה, חס ושלום, הנה זה הבחור, כמה חס עושה בשמיים, חס ושלום. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק שבורא עולם אוהב אותו יותר מכל דבר אחר, בני בכורי ישראל. כל אחד צריך להישאר כמו בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותו. ולכן העבודה שלנו זה כל אחד מאיתנו ינסה להתחזק במשהו. וכאשר הגיע הקדוש ברוך הוא לירמיה ואמר לו, ירמיה, אתה צריך להבין, ההרגשה שלי, אומר המדרש, כאילו היה לי בן יחיד. עשיתי חתונה וביום החתונה הבן שלי נפטר. למה אתה לא בוכה? אומר לי, ירמיה, לך תאיר את אבות העולם שיבכו. לך תלך ותאיר את אברהם, יצחק ויעקב ומשה, שיזעזעו את השמיים, יתפלל. ויבכו, וירמיה הולך למערת המכפלה ומאיר אותם, קומו, תבכו לפני בורא עולם, שאולי תתגלגל מידת רחמים. והם קמים ומנסים כל אחד בזה וזה בזה, אבל זה עדיין לא עוזר, עד שלכאורה אפסו כל התקוות, עד שפתאום אומר המדרש, קמה רחל, רחל קמה ובוכה לפני בורא עולם, אומר לו, ריבונו של עולם, שנייה, רגע, הרי אתה יודע שאני חיכיתי להתחתן עם יעקב, 7 שנים הוא עבד אצל האבא בשבילי. אחרי 7 שנים אני פחדתי שהאבא שלי יעשה איזו טריק כזה או אחר. אז היה בינינו סימנים, אני נתתי לו סימנים, הוא נתן לי. שלא יכלו להחליף, וביום החתונה, כל אחד מאיתנו הרי שהתחתן יודע כמה היום הזה הוא חשוב, כמה היום הזה הוא קדוש, תחשבו כל שכן לאב וליעקב ולרחל. הם התכוננו ליום הזה, התפללו ליום הזה 7 שנים, וביום הזה עכשיו מגיע רגע שיכולה להיכנס תחת החופה, ופתאום היא מגלה את מה שאבא שלה עושה. הוא החליף את אחותה, ולאה היא עומדת מתחת לחופה, עכשיו יש לה הזדמנות לרחל להגיד, רבותיי, זה לא אני, זו אחותי. והיא תמשיך לשבות עם יעקב לאורך שנים. אבל היא לא רוצה לבזות את אחותה, היא לא רוצה לפגוע בה, אז היא מגלה לה את הסימני, לא רוצה, שהיא לא יודעת שאולי יעקב יתחתן איתה, יכול להיות שאתה מפסידה הכל עכשיו. מפסידה להקים את כל בית ישראל, הולכת לראות את אחותה נשואה לבעלה לאורך כל החיים עכשיו. הילדים שיהיו לבעלה ואחותה, אז יהיו לא שלה. איזו הרגשה נוראית, ורחל מעבירה על המידות, מעבירה על המידות ומגלה את הסימנים. חז"ל אומרים שפה הגיעה הנקודה שהכל התהפך, ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, מכיוון שאת באמת צודקת. אם את עשית כזה דבר, אז באמת אני גם, ושבו בנים לגבולה ובזכות רחל, בורא עולם מגואל אותנו. אז בואו נלך בדרכה, בואו נביא של האוויר על המידות, זה אחד הדברים הכי גדולים שיש בעולם. כמו שאומר רב חיים שמולביץ, וכולם מכירים את זה, הרי רב חיים שמולביץ אחרי השואה הגיע לקבר רחל. הוא הגיע לקבר רחל, הוא פרץ בבכי ואמר, תאירי מאמה, אמא יקרה, תאירי מאמה, את שמעת כבר את הבקשה מריבון העולמים. הרי בורא עולם ביקש בך רוחל, רוחל מיני, קולך מבכי. בורא עולם ביקש ממך להפסיק לבכות, אבל אני חיים.
אני חיים, אומר לך, דילים נקיד, אני הלבן האהוב שלך. אני אומר לך, ואין, מה ואין, תבכי רחל, אמא תבכי. רחמים, רחמים שאלי לפני מלך בורא נפש כל חי, אוי, מה ואין, מה ואין. הוא מבקש מרחל שתמשיך לבכות, כי עם ישראל סובל. ואנחנו לא יכולים להבין מה זה סבל, שואה, דברים כאלה, אף אחד חס ושלום שלא יחזור בחיים כזה דבר. אבל תבינו חס ושלום מה זה הדבר הזה, מה זה שבית המקדש נחרב, רצחו מיליונים, מיליונים שורה בגמרא, רק ביתר הקיף אדריאנוס עם מתים מגופות בגובה של אדם וחצי, כרם שלם משלומי הציפורי במטבריה הציפורי, זה משהו ענק, אי אפשר בכלל לתאר. חס ושלום, יכולים לבוא ימים קשים, ימים לא פשוטים בכלל, והעתיד של עם ישראל תלוי בכל אחד מאיתנו. לכן אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, אני אבא, תעזור לי, בבקשה, תעזור לי. תעזור לי, רבונו של עולם שלי, לעמוד בניסיונות, כל כך הרבה ניסיונות יש בדור הזה. כל כך הרבה ניסיונות יש בדור הזה, כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה מחלות נוראיות, כל כך הרבה יתומים ואלמנות. אין לנו את הכוח, ריבונו של עולם, כמו שהיה פעם, ריבונו של עולם, אין לנו את הכוח. אבל לכן כל יהודי צריך להביא כל דבר קדש שאתה עושה עכשיו משפיע. משפיע המון, אל תזלזל בעצמך. צריך להבין שבורא עולם יודע, כמו שאמר רבי חיים ויטל לרבו הארי, מי אני, מה אני? היו דורות של צדיקים, דורות של נביאים, מי אני? אומר לו, לא, תדע לך, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, כל אחד יכול להיות שבחור פה, הוא כמו אחד התנאים. עומד בניסיונות קשים, עומד בניסיונות קשים, בפרט בעלי תשובה, בפרט בעלי תשובה שמכירים את העולם, הבחורים צעירים, שיצר הרע עורב להם בפתח. אם פעם היו המשכילים, היום יש יצר הרע, לא צריך משכילים, יש מכשירים עם כל מיני טכנולוגיות שונות, וכל אחד מאיתנו יוצא לחופש עכשיו לבין הזמני. חס ושלום, בבית יש מחשבי, יש ניסיונות, שכל אחד יהיה גיבור, גיבור. להיות גיבור, איזה גיבור הכובש שתצרו, לכבוש את היצר, לדעת שאתה יותר חזק ממנו, אבל חייבים להתחזק קצת בענווה, שאילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, לכן להתחזק באמת בענווה, מי אני, מה אני, אבל תעזור לי. תעזור לנו, ריבונו של עולם, הדור כל כך חלש, כבר עוד לא יהיה מי שישאר לעבוד אותך. ריבונו של עולם, כל כך הרבה אמהות בוכות עכשיו, כל כך הרבה אמהות בוכות. תראה את הצער שלנו, בוא נותן לנו את הכוח, ריבונו של לקדש עם שמיים ערבים, לעשות לך נחת רוח. ואולי נזכה שזה יהיה תשעה באב האחרון, אבל אומר בורא עולם, זה תלוי בכם. זה רק תלוי, אבל לא בכם. זה תלוי בך, בך. תחשוב שבורא עולם מדבר אליך. בך זה תלוי, אז תמחק מהלב כל שנאה, כל קנאה, כל תחרות. תתחזק ותגיד לעצמך, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיחיס והקנית אותי. חס ושלום שיהיה פה, אני אומר את זה לעצמי, שלא יהיה חד פה חס ושלום שהוא שונא מישהו. אולי בגללי זה כל הצרות, אולי בגללי כל המשברים. וחוץ מזה, אז נתחזק בדברים האלו של קדושה. נתחזק בדברים של קדושה, פעם אחת אתה עוצר. אז חזר שאדם שובר את הטבע, אלוקים שובר את הטבע כנגדו. להתמיד בלימוד התורה, אין לנו, חס ושלום, אשר עזבו את תורתי, אחת מסיבות החורבן, להבין את החשיבות של לימוד התורה. תחטוף מה שאתה יכול, דברי אלוקים חיים, דברי אלוקים חיים, תלמד תורה. אל תפגע באף אחד, חס ושלום. אל תשנא אף אחד, תכבד כל אדם. הבו מתלמידיו של אהרון, אומר הלל הזקן. הבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום.
שואל בעל הספר חסיד, חרדים, איך זה יכול להיות? מה זה? והוא מתלמידיו של אהרון. אני יכול להיות מתלמידיו של החפץ חיים? הנה, והוא מתלמידיו של החפץ חיים. הרי אני לא יכול להיות מתלמידיו של החפץ חיים. אני, הוא לא, לא בדור שלי. אני יכול ללמוד מספריו של החפץ חיים. אני יכול ללמוד מדבריו. אבל מה זה? והוא מתלמידיו של אהרון. מגלה בעל ספר חרדי, כמו שיש ישיבות למטה, אומר, מצטט הזוהר, פרשה שלח לך. יש ישיבות למעלה. והוא אומר, מי שרוצה להתקבל לישיבה של אהרון הכהן, תהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות מקרבה לתורה. ואז תזכה להיכנס לישיבה של אהרון הכהן, זה מה שנקרא, והוא מתלמידיו של אהרון. יש לך סיכוי להיות מתלמידיו של אהרון. תדבק לשוני לחיקים, לא אזכר אחי, צריך להבין את החורבן. צריך להבין שאנחנו יכולים לשנות את הכל. אל תהי רשע בפני עצמך, אני מתחנן שתבין שבורא עולם אוהב אותך. תבין שכל דבר קטן שאתה עושה משפיע לטובה, אז בוא נאהב אחד השני. בוא נקבל על עצמי צמת עשה של מאהבת לך כמוך, לא משנה מי הבן אדם. שלא נכדה אחת ושלום שבגללנו לא נמנע מזה מקדש, נתחזק באמונה שהכל מאשר. שהכל מאשר. וכמו שאמר וסיים רב חיים שמולביץ, ויין מאמה ויין רחל אמנו, שתלמד לנו זכות בשמיים, וכל הצדיקים והצדקניות וכל האימהות הקדושות וכל האבות הקדושים הרי עומדים ביום הזה ומתפללים יחד איתנו ובוכים יחד איתנו, ויש לנו עם הכי נפלא שבעולם, אז בואו נתחזק ביחד ונבקש מבורא עולם, השיבנו אבינו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.